אומר כמה דברים בהלכות קריאת שמע. נאמר בתורה, נמשוך בך ובקומך בזמן שכיבה ובזמן קימה. שתי מצוות עשיהם שקריאת שמע, אחת בערבית ואחת בשחרית. בערבית ובשוכבך, בשחרית ובקומך. זמן שכיבה, כל הלילה כולו הוא זמן שכיבה. לפי כך זמן קריאת שמע של הערבית נמשך כל הלילה כולו. לכתחילה מצווה לקרוא קריאת שמע לפני חצות לילה, אבל בדיעבד כל הלילה כולו קשה בקריאת שמע. קריאת שמע של שחרית עד סוף שלוש שעות, שכן דרכן של בני מלכים לקום בשלוש שעות ביום, כלומר רבע היום. זה שלוש שעות, היום הוא 12 שעות, שלוש שעות כלומר רבע היום. לדעת מרן הכסף משנה, כל היום כולו קרא נבי ובקומך. מהתורה מצוות קריאת שמע של שחרית נמשכת כל היום, אלא שחכמים באו וקבעו שעד סוף שלוש שעות. אבל זה לא מהתורה, זה רק מזבנן. המגן אברהם חולק עליו, הוא אומר לו, כיוון שכתוב ובשוך בך ובקומך, בזמן שבני אדם קמים מהמיטה, הקימה היא עד סוף שלוש שעות. לא כל בן אדם שהוא עומד, לא כתוב בעומדך, אלא כתוב בקומך, עושים פעולת הקימה מהמיטה, זה עד סוף שלוש שעות, לא יותר. אם כן, לפי דעתו של מגן אברהם, מהתורה, אם לא קרא בתוך שלוש שעות את קריאת שמע, לא יוצא איזה חובה של קריאת שמע. כך דעת גם כן הרבה אחרונים, כמו דעת המגן אברהם. יש סיוע למרן בדברי הרשב"א בחידושה ברכות י"א, אבל על כל פנים ככה תופסים רוב האחרונים, שמהתורה גם כן זמן קריאת שמע ששחרית עד סוף שלוש שעות. נחלקו האחרונים, זה שאנחנו אומרים עד סוף שלוש שעות, איך אנחנו מונים את השלוש שעות האלה, אם זריחת השמש או מעמוד השחר. זריחת השמש כיום למשל, היום זה בחמש וחצי, נעמוד עד דקה יותר דקה פחות, זה חמש וחצי בערך. וכן, אם נאמר חמש וחצי זה זמן של זריחת השמש, אז תמלאים מזריחת השמש עד שקיעתה, כמה שעות יש ביום? כי הלא השלוש שעות האלה הן שעות זמניות, לפי אורך היום ולפי קצורו. לא שלוש שעות תמימות של זה, שיש לנו עושים ארבע שעות ביום, אלא שלוש שעות לפי אורך היום בקצורו, נקרא שמן שעות זמניות. ובכן, אם נאמר מהזריחה עד השקיעה, היום השקיעה היא בשבע וחמישים, נאמר שבע וחצי, כשנעשה חשבון עגול, נאמר חמש וחצי הזריחה, שבע וחצי השקיעה, נאמר ככה, אחר כך נעשה חשבון של 20 דקות. ובכן, כמה זה במשך היום? 14 שעות. במקום 12 שעות שיש לנו ביום, היום הוא 14 שעות, מזריחה עד שקיעה, מחמש וחצי עד שבע וחצי, יש לנו שעתיים יותר. שעתיים הם 120 דקות, תחלק אותם 12 שעות, כל שעה מרוויחה 10 דקות. כל שעה יש לה יותר 10 דקות. עכשיו, אם תאמר, יש לנו שלוש שעות, מחמש וחצי תמנה שלוש שעות, זה 8 וחצי. והרווח שיש לנו 10 דקות על כל שעה, זה עוד חצי שעה, אז יהיה 9. אם תיקח גם כן בחשבון את 20 דקות שיש לנו יותר משבע וחצי השקיעה, זה עד 8 פחות 10, אז הרבע גם כן 3 שעות זה רבע של היום, אז רבע זה עוד 5 דקות. נאמר בערך 9 ו-5 דקות זה סוף זמן קריאת שמע, אם תחשוב מהזריחה עד השקיעה. לא כן אם תחשוב כבר מעמוד השחר, הרי אתה צריך לקחת בחשבון, עמוד השחר לפני זריחת השמש הוא 4 מילין. לדעת מרן, המיל הוא 18 דקות. כארבע פעם 18, לשעה ו-12 דקות. שעה ו-12 דקות האלה גם כן הן זמניות. השעה, אמרנו שיש לה רווח עוד 10 דקות. אז במקום שעה ו-12 יהיה שעה ו-25. השעה היא שעה ו-10 רגעים, ו-12 דקות זה 15 דקות, אז יהיה כמה? שעה ו-25. אם שעה ו-25 אתה מנקה לפני 5:30, מתי יהיה עמוד השער? 4:05 דקות זה עמוד השער, לפי דעת מרן. אם כן, אם תמנה מעמוד השער, תמנה מעמוד השער את הזמן של סוף זמן קריאת שמע, יוצא לך בערך 8:20. למה? 3 שעות עם זמן קריאת שמע, סוף זמן קריאת שמע. 3 שעות עם 4:05 דקות, זה 7:05 דקות. 7:05 דקות. אתה מוסיף על זה 10 דקות על כל שעה, הרי 3 שעות שלהם חצי שעה, אם כן כמה יהיה? 7:30 רגעים. עוד 5 דקות גם כן שיש לו תוספת אחר כך, אם כן בסך הכל יש לך בערך עד 8:20. אם כן סוף זמן קריאת שמע יהיה 8:07 או פחות 20. אם תחשוב מהזריחה יש לך עד 9:05, אז כמה פער גדול יש. בין אם תמלא את זה מזריחת השמש ובין אם תמלא את זה מעמוד השחר. זו מחלוקת של אחרונים, וקשה מאוד להכריע בסברת אחרונים. אז אם נאמר באמת כדעת המגן אברהם וסיעתו שזמן קריאת שמע בבוקר, שאמרנו שזה עשו 3 שעות, זה מדאורייתא, צריך לומר ספק דאורייתא לחומרה, אז צריך להיות מעמוד השחר, לא מזריחת השמש. אבל אם תאמר כמו דעת מרן שזה רק מדרבנן, בפירוש מהתורה כל היום כולו זמנהו, רק רבותינו קבעו עד סוף 3 שעות, וזה מחלוקת מדרבנן, אז זה הנקודה. אז אפשר למנות אפילו מזריחת השמש. וכן לפי דעת המרן הכסף משנה, יוצא איפה שזמן קריאת שמע אפשר לפסוק שיהיה עד שעה 9:05 רגעים. גם אפשר לקרוא קריאת שמע. מכאן סמך למנהג אלה שנוהגים שביום שבת מתאחרים להתפלל, מתחילים את התפילה נגיד 7:15 או 7:30, ועד שמגיעים בסוף זמן קריאת שמע, עד שמגיעים לקריאת שמע, מתפללים בניגון, מאריכים קצת, יהיה 8:30, אחרי 8:30, עדיין זה נקרא בתוך זמן של קריאת שמע. לא כן אם נפסוק אנחנו כדעת מי שאומר מעמוד השחר, אז יצטרכו להגיע לקריאת שמע ב-7:30 בערך, מקסימום עד 8:20. אז צריך להתחיל שעה קודם כדי שיגיעו לקראת שמע ב-7:30. אם כן למשל לא עושים יפה אותם שהם מתחילים מאוחר להתפלל ביום שבת, צריכים להתחיל לכל הפחות ב-6:30 כדי שב-7:30 יקראו קראת שמע. זהו שאנחנו אומרים שהדבר תלוי במחלוקת של האחרונים. אומנם דעת הגאון בידם הוא מבינה שאפשר לסמוך על מי שאומר שמונים בזריחת השמש גם לגבי קריאת שמע. כך כותב גם כן הפני יהושע, גם כן ככה פסיק. כך באחדון איש גם כן הוא מסכים לדברי הגאון מווילנה. גם הגאון רבי זלמן ראש חסידי חב"ד גם כן כותב ככה. בקיצור יש לנו דעות של כמה פוסקים שהם מכירים. אבל הכל פנים, כיוון שזה עניין של דאורייתא, מה טוב ומה נעים שאדם יקדים לקרוא קריאת שמע לפני כן. אפילו הוא מתפלל בבית כנסת שמתחילים ב-7:15 להתפלל, עד שיגיעו לקראת שמע יהיה 8:15, שהדיבר דמנדי אמר מעמוד השחר כבר עבר הזמן. טוב הוא שכל הפחות תקרא קריאת שמע קטנה, דהיינו פרשת קורבנות, כשיגיע מהחדית בכל זאת תמיד אומרים פעמיים באהבה שמע ישראל, יקרא את קריאת שמע ויקוון לצאת בה ידי חובתו אם הוא יצטרך לכך. כלומר, כאילו כמי שמיה גליה, איך הלכה? הלכה כמו אדם אמר מעמוד השחר או מזריחת השמש. אז הוא, כדי שלא יפסיד, כי לכתחילה אין מה לדבר, שעדיף שאדם יקרא קריאת שמע עם ברכותיה, ולא יקרא ככה קריאת שמע לבדה בלי ברכותיה. רבותינו ייסדו את הברכות של יוצא ואהבת עולם על קריאת שמע. כן, לא נכון שהוא יקדים לקרא קריאת שמע ככה לבדה, הסתילאה, בלי הברכות. ואחר כך חוזר עוד פעם וכל הערב ברכות אמנם. אבל מה שקרה מקודם קרה אותה בלי ברכות. אז לכן עדיף שיחשוב בלבו כך, שיעשה כוונה כך. יאמר, יתנה פעם לאחת ותמיד. כלומר, כל פעם שאני קורא קריאת שמע, תקף מיד עם כמעטי, ואני לא מחכה לומר את זה עם הברכות, אני מתנה תנאי. אם אני חיה בכל קריאת שמה, ועד שאני אגיע ליוצר ויקרא שמה קריאת שמה, יעבור זמן קריאת שמה, אני מכוון לתת איזה חובתי בקריאת שמה שאני אקרא בפרשת קורבנות. ואם לא כך יהיה, אלא הדין הוא שאותה קריאה שמה שאני קורא באותו הזמן של יוצר, עדיין לא עבר זמן קריאת שמה, אני מכוון לתת איזה חובתי באותה קריאת שמה שהיא אחרי ברכת אהבת עולם, ולא בקריאת שמה הזו שאני קורא עכשיו, וזאת תהיה כמו שאני קורא בתורה בעלמה. כך יעשה תנאי, בזה יעשה איזה חובה של כולי עלמה. התנאי הזה הזכיר אותו רבי עקיבא איגר בחידושיו לאור החיים סוף סימן מ"ו, שאפשר לעשות תנאי בצורה כזאת, שיאמר ככה: אם אני כשאגיע בסוף אהבת עולם ארצה לקרוא אז קריאת שמע, באותו הזמן עדיין לא יעבור זמן קריאת שמע, אני מכוון לשאת את חובתי באותה קריאת שמע, ומה שאני קורא עכשיו יהיה כקורא בתורה. ואם באותו הזמן שאני אקרא עדיין לא יעבור זמן קריאת שמע, יעבור זמן קריאת שמע, אז עכשיו אני מכוון לעשות איזה חובתי בקריאת שמע שאני קורא עכשיו. באופן שכזה, הרי הוא תנאי, הוא עושה תנאי, הוא קרוב לשיחה ורחוק מהפסד, כיוון שהוא עושה תנאי, הכל לפי תנאו. יש כמה אחרונים שהתחילו להתפלמס על התנאי הזה שכותר בעקב היגר. למשל, יש כלל בגמרא ובמסכת כתובות דף עין ד', כל תנאי צריך שיהיה אפשר, שאפשר לקיים את המעשה על ידי שליח, כמו התנאי של משה רבנו: אם יעברו בני גד ובני ראובן אתכם, אז מותתם להם את ארץ הגלעד, ואם לא יעברו אתכם ולא חזו בארץ כנען. אז הוא עשה תנאי. ולמי הוא אומר את זה? אומר את זה ליהושע בן נון וזקני ישראל. אז הפעולה של ההתנחלות בארץ ישראל נעשית על ידי שליח. יהושע הוא שעושה את זה, כמו שרבנו כבר נפטר. אבל הפעולה של ההתנחלות שנתן להם את הרשות לעשות גורל ולחלק את הארץ בנחלה, מי ביצע את הדברים האלה? יהושע בן נון. אז המעשה אפשר לקיימו על ידי שליח. כשיש המעשה אפשר לקיימו על ידי שליח, אפשר לעשות תנאי. כשאי אפשר לקיימו על ידי שליח, לא מועיל תנאי. כך הגמרא עושה כלל במסכת כתובות עין ד'. כעכשיו כל המצוות שהם תלויים בגופו של האדם ולא מועיל להם שליח, יכול אדם לומר לשליח תקרא קריאת שמע במקומי? ולא יכול, זה מצוות שבגופו, כל אחד חיה לקבע על העולם מלכות שמיים. יכול לומר אדם לחברו תניח תפילין במקומי? לא, הוא חייב להניח תפילין בעצמו. אם כן, במצוות כאלה שהוא צריך לעשות אותם ולבצע אותם דווקא בגופו ולא על ידי שליח. הגמרא אומרת שלא מועיל שום תנאי, אם הוא עושה תנאי תנאו בטל, לא שווה כלום התנאי שלו. וכן, מה אנחנו הרווחנו עכשיו בתנאי הזה שהוא אומר: אם אני אגיע לקריאת שמע שביוצר, אם אני אגיע ועדיין לא עבר זמן קריאת שמע, אני מכוון לסיס באותו קריאת שמע שאני אקרא, ועכשיו מה שאני קורא קורא בתורה. ואם לא, אם כבר לעבור הזמן באותו השעה, אז אני מכוון לסיס איזה חובתי עכשיו בקריאת שמע הזה. איך אתה מועיל התנאי שלך בכלל? התנאי שלך לא מעלה ולא מוריד, כלום לשווה. הועיל ומעשה של קריאת שמע, המעשה של קריאת שמע אי אפשר לעשות על ידי שליח, ובכל מעשה שאפשר לקיימו על ידי שליח התנאי בטל והמעשה קיים, וכשום דבר לא מועיל התנאי הזה. זו הקושיה שהקשו ארבעה כבי עיגל. באמת שהתשובה היא פשוטה מאוד. כל ענייני התנאים שאנחנו אומרים שצריך להיות, אנחנו לומדים מזה ממשה רבנו, כגון תנאים שבין אדם לחברו, כמו תנאים של התנחלות הארץ, זה דבר שבין אדם לחברו. אבל אדם שמתנה תנאי בינו ובין קונו, וזה לא שיש לעשות כללים של תנאים. מה יש? יכול לעשות תנאי, אם אני רוצה לכוון לצאת בזה או רוצה לכוון לצאת, גם כן יכול לכוון. כך כותב החידוש הזה, כותב הרמב"ן בחידושה רבבה בצד אבקו חובב, שכל מה שאמרו חכמים, תנאים שאנחנו בעינן הם קודם אליו, הוא תנאי קודם למעשה, כפי שגם כזה נפסק בשולחן ערוך אבן העזר סימן למתחת, כל אותם התנאים שייך דווקא כשאדם עושה איזה דבר מקח ומקה בינו ובין חברו ועושה תנאים בינו ובין חברו. תראו בסוף הכתובה, כשאנחנו קוראים את הכתובה, אומרים התנאים שכתובים למעלה בכתובה הזאת יהיו כתנאי בנגד ובני ראובן. אנחנו אומרים כתנאי בנגד ובני ראובן, כשמשם למדנו דין התנאים. לאחד צריך להיות תנאי כפול, והם קודם אליו ותנאי קודם למעשה. אם יעברו ונתתם, ואם לא יעברו ונחזו, אז זה תנאי קודם למעשה. כל הדברים האלה נאמרו בדברים שבאדם לחברו. אבל כשאדם מתנה בינו ובין קולו ובין הדברים שבאדם למקום, לא שייך בזה הכדל הזה. כך כותב הרמב"ן. אם כן לפי זה הקריאת שמע שזה בינו ובין הקדוש ברוך הוא. לא צריך כל משפטי התנאים. לפי כך אפילו שזה דבר מעשה שאי אפשר לקיימו על ידי שליח, אלא הוא צריך בעצמו לקיים אותו בגופו, מצווה שבגופו, אף על פי כן מועיל את התנאי. שנית, יש לנו עוד תירוץ, כי התוספות בכתובות דף נ"ו אומרים, למה באמת אנחנו זקוקים ללמוד דווקא מתנאי בני גד ובני ראובן? אדם שעושה תנאי עם חברו, הכל לפי התנאי שלו. למה צריכים ללמוד דווקא מתנאי בני גד ובני ראובן? צריך להיות בדיוק כמו בני גד ובני ראובן, שהם קודם לאליו, ותנאי קודם למעשה, ותנאי כפול, למה זה? מה כל ההרדה הזו? אומרים בצפות, בפני שאדם עושה איזה מעשה, אי אפשר להכחיש אותו על ידי דיבור, תנאי הוא בדיבור. הדיבור יבוא לבטל מעשה, זה אי אפשר. אלא אם כן צריך להיות, כזה שבחו חדש לנו שהוא מועיל תנאי, כמו שם המעשה של נתינת הנחלה לבני גד ולבני ראובן, זהו מעשה. וכשם הקדוש שבחו חדש לנו, שאם יש תנאי כפול, והן קודם אליו, ותנאי קודם למעשה, זה מועיל. אבל הלאו הכי, דבר שהוא דיבור ודיבור בעלמא, אתה דיבור ואתה דיבור. למשל, אדם שמקדש אישה ואומר לה, אני מקדש אותך על מנת שתתני לי 200 זהובים. הוא איש חשוב, ראה את עצמו, אבו עלי כמו שאומרים, ורוצה שהיא תתן לו כסף בשעת הקדושים. אם את רוצה אותי, חושק עצמי, בבקשה. הרי זה הרת מקודש אותי כדת משה וישראל על מנת שתתני לי 200 זוז. אז צריך שיעשה תנאים כמו שהיה בנגד בני ראובן. אם תתני לי 200 זוז, הרי את מקודשת. ואם לא תתני לי, אז את לא מקודשת. אבל אם לא עשה את התנאי ככה, אלא אמר, אם תתני לי, הרי את מקודשת, אם כמצבע הזו, כזאת משה וישראל. ואחר כך לא נתנה לו, היא מקודשת בכל אופן. למה? הוא עשה מעשה שנתן קדושים. מה אכפת לי מהפטפוטים שלו, אם תתני? אם אמר כמו בני גד ובני ראובן, לכל הפחות. טוב, כיוון שהפסוק חדש לי שמועיל תנאי, כשזה בצורה כפולה, אם יעברו ונתתם, אם לא יעברו ונחזו. אז גם כפול צריך לעשות בדיוק כמו אותו העניין. כלומר, אם תתני לי 200 זוז, את מקודשת היא בצבע הזו כזאת משהו בסדר. ואם לא תתני לי, אז לא תהיה מקודשת. אז זה בסדר. אבל אם לא כפר את התנאי, אז דברים שלו דברים בטלים. התנאי שלו לא יבטל את המעשה של הקדושים. הוא עושה מעשה את הקדושים, אז זה לא יבטל את המעשה. כך, זה הסבר התוספות שם בכתובות נ"ו. לפי זה יוצא שאדם שאומר דיבור בעלמא לא עושה שום מעשה, כמו פה אדם קורא קריאת שמע ועושה איזה מעשה, לא עושה מעשה. אתה דיבור ובתי דיבור. אז הוא אומר בפירוש, אם אני יוצא את אהבתי, כשיגיע בסוף אהבת עולם עדיין אוכל לתת את אהבתי שקריאת שמע באותה שעה, אני מקווה מה שאני קורא עכשיו יהיה כקורא בתורה. ואם אז כבר יעבור זמן קריאת שמע, אני מקווה לתת את אהבתי בקריאת שמע שאני אקרא עכשיו. אז זה אתה דיבור ואתה דיבור, הוא לא עושה שם שום מעשה. לכן לא צריך משפטי התנאים. כל משפטי התנאים שאנחנו לומדים, דווקא כשיש מעשה, שהדיבור הוא מכחיש לבטל את המעשה. אין כוח של דיבור לבטל מעשה, אלא אם כן בצורה שחדשה התורה. אין לך בועל לחידושו. אבל מה שאין כן דבר שהוא, כמו שאמרנו, דיבור בעלמא. לכן תראה במסכת תדרים או במסכת שבועות, יש כל מיני תנאים. אם יהיה כך וכך, אני מקווה עליה בנדר שיהיה כך וכך. ואם לא יהיה כך וכך, אז לא יהיה. ואנחנו לא רוצים שמה שיהיה משפטי התנאים. אפילו גם כשנדרים אי אפשר על ידי שליח. יאמר אדם לחברו, תשמע, תנדור במקומי. והוא יאמר, אני עוזר במקומה של זה. שלא יאכל לחם, שלא יאכל תבשיל, שלא יאכל פירות. אתה לא תאכל. מה אתה נדר על חשבון של חברים אחרים? אתה לא יכול לנדור על אחרים. זה לא יהיה על ידי שליח. אפילו אחי, מועילים, נדרים בשבועות, מועילים על ידי תנאים. קבלה שמועילת עיניים. למה? בפרש שם דיבור, דיבור בעמת ודיבור בבת הדיבור. לכן הכל לפי תנאות. אבל בשקט כשעושה איזה פעולה, מעשה, לא יכול להיות הדיבור שיכחיש את המעשה. לפי כך למוסר מצליחים שיהיה משפטי התנאים, כמו עניין שתנגד בנגד ולרובן. לפי זה יוצא כמו שאמרתי בקריאת שמע, כן מועילת עיניים. באו עוד אחרונים אחרים, והקשו קשות אחרות. יש לנו דין, בדאורייתא אין ברירה. וכאן אתה עושה ברירה. מה זה ברירה? אתה אומר, אם זה מעט יותר הזמן שאני אגיע בסוף אהבת עולם, לא יעבור זמן קריאת שמע, אז אני מכוון לתת באותו קריאת שמע שאני קורא. וקריאת שמע של עכשיו יהיה כמן דלתה שאני כמו שקורא בתורה. כי אתה מבטל את הקריאת שמע שאתה קורא עכשיו. זה ברירה לקשימו. גרם איתנו מפריע, שמה שקראת עכשיו זה רק קורה בתורה. ואם באמת באותו השעה יתברר שכבר עבר זמן קריאת שמע, אתה מכוון לתת איזה חווה בקריאת שמע של עכשיו. אז זה לקשימו גרם איתנו מפריע, זה העניין של ברירה. בדאורייתא כמובן אין ברירה. איך אתה סומך על בדאורייתא לעשות ברירה? אם יהיה כך אז יהיה כך. איך אתה עושה? זה לקשימו ברירה. גם על זה דנו בספרי הפוסקים, יש הגאון רבי שמואל תספאה בשלוש התשובות שאלת שמואל, מעריך על הנקודה הזאת, אם זה נקרא שמוע ברירה או לא. אבל גם הקושיה הזאת אין הקושיה. התשובה על כך פשוטה מאוד, לפי דעת רוב הפוסקים, מה שאנחנו אומרים בצוות צריכות כוונה, זה דווקא מדרבנן, לא מהתורה. מהתורה האדם קיים את המצווה, בוודאי שהוא יצא את חובתו בכל אופן. אבל כשהוא, כמו שאמרו חכמים, הוא צריך לא, צריך לכוון, בפירוש לכוון על קיים את המצווה. הצריכות הזאת היא רק מזרבנן, לא מדאורייתא. וכמה לאן בזרבנן יש ברירה, ככה המסקנה של הגמרא, מסכת בצד דף למד ח', וכך פסק מרן בשולחן ערוך ולדעת סימן שי למד א', שבתרומות ומעשרות שהם דרבנן מועיל בהם ברירה. אז גם כפה אין כאן שמוע ברירה, אז זה לכן מועיל. כיוון שזה, העניין הזה הוא רק מזרבנן. וכל שכן לדעת כסף משנה, מרן הכסף משנה שאומר, שזמן קריאת שמע בשל בוקר ממשך כל היום. אלא שחרמים קבעו עד שלוש שעות, כי אביו מזרבנן, מזרבנן יש ברירה. אז בין למור, יש לנו כל מיני תירוצים, לכן דבריו של רבי עקיבא איגר הם נכונים. וכבר מצאנו דוגמה לזה בהלכות ספירת העומר, בסימן תפתית, כתוב שם האדם מתפלל עם ציבור. והם מתפללים ערבית בספירת העומר, תקף אחרי השקיעה סיימו ערבית. והם סופרים ספירת העומר. והוא לא נוח לו לברך על ספירת העומר בשעת בין השמשות, שזה עדיין ספק יום, ספק לילה. נכון שהם סומכים על מדעי העומר, שספירת העומר בזמן הזה זה רק מדרבנן, ובין השמשות זה ספקה דרבנן לכולה, לכן הם סופרים ספירת העומר בברכה. אבל הוא לא נוח לו, שמי הלכה כדעת הרמב״ם, הרמב״ם סובר ספירת העומר זה אורייתא, כדעת גם כרעבייה. לכן מה הוא עושה? הוא עושה תנאי, כך כתוב שם בשולחן ערוך. הוא לא סופר. אומר לחזן, תכוון לפתור אותי. והחזן מברך, והוא עונה אחריו אמן, ומכוון לצאת איזה חובה, בתנאי. לפני שיברך החזן, יאמר תנאי. אם אני אזכור בלילה, אחרי תצא כוכבים, אני מכוון שאני לא רוצה לצאת איזה חובתי מהספירת העומר של החזן הזה, ואני אספור בברכה בלילה. אבל אם אני אשכח, הוא פוחד שמי אשכח, אדם יחידי בלילה, שמי אשכח. ואם אני אשכח, אני מכוון לעשות את החובתי בספירת העומר שאומר זה השליח ציבור עכשיו. אז מכוון עליו, עונה אמן, ושומע גם כן את הספירה, וזה, ושותק. ובלילה, אם יזכור, יחזור עוד פעם, ויספור ספירת העומר בברכה. כך כתוב בשולחן ערוך. איך יכול לעשות תנאי? הרי זה גם כן שמה, הוא עושה תנאי בדבר הזה. בספירת העומר אפשר על ידי שליח. שומע כעונה, זה לא נקרא שמו שליח, שומע כעונה כמו שהוא בעצמו אומר. זה גם כן מצווה שבגופו, כל אחד חייב לספור ספירת העומר. כמו שאמרו, הספרתם לכם שתי ספירה בפי כל אחד ואחד. כמו לקחתם לכם בלולד, לקחה ביד כל אחד ואחד. אם כן גם כן אפשר על ידי שליח. ובכל זאת אנחנו אומרים שהוא מועיל תנאי. איך מועיל תנאי? גם שם תקשיב את הקושו שאתה מושר בעקיבא איגר. אלא הכוחת התירוץ כמו שאמרתי. תנאי מועיל במצווה שבין אדם למקום, כשזה לא בין אדם לחברו. מתי אנחנו מצליחים משפטי התנאים, הן קודם אליו, הוא תנאי כפול, ותנאי קודם למעשה, ואפשר לעשות את המעשה על ידי שליח. כל המשפטי התנאים האלו רק באדם שעושה מעשה, עושה פעולה. והדיבור של התנאי בא להכחיש את הפעולה, מצליחים את כל התנאים האלה. הרב הכי, כמו דיבור בעלמא, אתה דיבור ואתה דיבור. לפי כך, כמו שבדין ספירת העומר כותב מרן שמועיל, ספירת העומר על זה תנאי, כך גם כן בעניין זה, מועיל לעשות תנאי בשעת קריאת שמע שהוא קורא מתחילה, שאם יגיע באותו זמן של הברכות, עדיין לא עבר זמן קריאת שמע, מכוון לשאת באותה קריאת שמע, ומהקריאה שעכשיו שהוא קורא, הוא קורא כמו קורא בתורה. יש עוד דוגמה, שבולע לקט, סימן ממחית, כותב בשם הרעבד, רבי אברהם בן דוד. כותב שם בשם הרעבד, הרב לא היה נוח לו, המנהג של קהילתו, שהם נוהגים בפני מנחה וערבית סמוכים זה לזה, לפני שקיעת השמש. או אחרי השקיעה ועדיין לא יצאת את הכוכבים. הוא רוצה שהברכות של קריאת שמע, של ערבית, יהיו אחר קצת הכוכבים, כשעליהם יסידו רבותינו את קריאת שמע, על קריאת שמע, אז זה יסידו רבותינו את הברכות, והם מטיילים מוקדם בעוד יום, אחר כך חוזרים וקוראים אחר כך בבית שלהם קריאת שמע עוד פעם אחר קצת הכוכבים, כדי לשאת את החובה. אבל מקדימים מתפלט תפילת ערבית, מתפלט גם מנחה ומעלה. ועל זה הרב היה, כמו שאמרתי, לא היה ניח לו, אבל לא יכול לבטל את המנהג של קהילתו. לכן מה היה עושה? הוא אומר, ככה אני נוהג לעשות. אני יושב ליד החזן, ואומר לחזן שכוון להוציא אותי איזה חובה. ואני עונה אחריו, אמן, אחרי כל הברכות של קריאת שמע. דהיינו המערב ערבים, אוהב עמו ישראל, געד ישראל, שומת עמו ישראל לעד. אני עונה אחריו, אמן, ומכוון לעשות איזה חובה בתנאי. אם אני אזכור בלילה בבית שלי, לא אשכח, הרב היה תמוד הרבה בגרסה שלו, היה הרבה לומד תורה. רגע אחת אני מפסיק מהתורה. אז לפעמים יתרוג בתורתו, ייכנס בעומק הסוגיה, ואחר כך ישכח לגמרי להתפלל. אז לכן היה עושה תנאי. אם אני אזכור בבית שלי אחרי את הכוכבים, אני מקווה לא לעשות את החובתי עם הברכות של החזן הזה. אלא אני מתפלל עוד פעם בבית, אומר כל הברכות שקראת שמה. ואילו אם אני לא אזכור, אשכח, אני מקווה לעשות את החובתי עם הקריאה שלו. טוב, איך הוא מועיל תנאי? העמידה היה מתפלל עם הציבור. לפני אומרת, תפילה בציבור אין ערוך אליה. אין לי בהירה, אני מוכרח להתפלל עם הציבור. הוא מפסיד סמיכות גאולה לתפילה בדבר הזה, אבל אין דבר. סוף סוף הוא מתפלל בציבור. העמידה של ערבי מתפלל בציבור. אבל לפי הברכות של קריאת שמע, היה עושה את התנאי שאמרתי. אם אני אזכור בבית שלי אחר קצת הכוכבים, אני אחזור ואקרא את קריאת שמע עם ברכותיה אחרי קצת הכוכבים. ואם אשכח, אני מקווה לצאת לחובתי בברכות שאומר עכשיו שלי הציבור. הרי שהוא עושה גם כן תנאי. איך מועיל תנאי בצורה כזאת? אבל אתה אומר, זה לא דבר שאי אפשר לעשות על איזה אחרים, אי אפשר לעשות על איזה שליח, קריאת שמע יכולה לקרוא על איזה שליח. וכן איך מועיל תנאי? אלא ודאי, שמועיל תנאי כיוון שזה דבר שבינו ובין קונו, זה כן מועיל לזה תנאי. הנה יש לנו הלכה למעשה בפי הרעבד, שגם הוא היה עושה ככה. אז אותו דבר, מה נקרא שמה של ערבית, מה נקרא שחרית בבוקר. אז גם אנחנו יכולים לקווים בצורה כזאת. כיוצא בזה, לא פעם קרה, גם הוריתי ככה, גם ברבים, וגם אצלי גם כקרה. פעמים שהייתי מסופק. אם בני הבית נמצאים באיזה מקום, שיכולים לשמוע הבדלה. ואני לא יודע, ישמעו הבדלה לבדם או לא ישמעו הבדלה לבדם. ואני נמצא למשל בבית כנסת ושומע הבדלה מפי החזן. ובבית אני מסופק גם כן בכלל אם יהיה לי יין בבית. יש לי בבית, אין לי בבית. לפעמים אדם הוא אורח, נמצא במקום אחר, לא נמצא בתוך הבית שלו. אנחנו נוסעים בעוונותינו הרבים כמה פעמים גולים לחוץ לארץ. בשביל כמה דברים של תורה, ומוכרחים ללכת שם. וכן, אני מסופק, יהיה לי הלילה יין בבית שלי או לא יהיה בבית שלי. אז זה ספק. אז מה אני עושה? אני עושה תנאי. אני שומע את ההבדלה בפי החזן, פי של הציבור. ואומר בפירוש, אם יהיה לי יין בבית, אני מכוון שלא יצא לחובתי בהבדלה של החזן, ואני אעשה הבדלה בבית. אבל אם לא יהיה לי הבדלה, לא יהיה לי יין להבדלה, וגם בלביתי כבר עשו את זה, אבל אני מקווה לעשות את זה חובה בהבדלה של החזן. אז גם כן נתנה את זה, גם כשום זה מתנגש, כי הבדלה אי אפשר לעשות על זה שליח. ועקור חייך, מכיוון שזה דיבור, אתה דיבור ואתה דיבור. הבדלה היא קורה, היא דיבור, מה היא? דיבור. אז אפשר, בתנאה שהוא דיבור, אתה דיבור ואתה דיבור. לכן אפשר לעשות את התנאי הזה ולומר, אם יהיה לי יין בבית, כשאני אלך עכשיו בבית, יהיה לי מצא שם היין, אני מכוון לא לעשות את החובתי בהבדלה של החזן. ואם בבית שלי יהיה יין, אז אני מקווה, אם יהיה לי בבית יין, אני לא יוצא. ואם לא יהיה לי יין, אני יוצא את החובתי בהבדלה הזאת. ולכן גם כן דבר כעל זה כתוב בספר שלושת שבועות מעט מים. יש רבנו הארי כותב שלכת תחילה לא יעשה אדם ברכת הלבנה כשיש עננים על הלבנה. אפילו עננים דקים שהלבנה נראית יפה ומהירה. אבל אם יש ענן דק אפילו, לכת תחילה לא יעשה אדם ברכת הלבנה. זה לכת תחילה. אבל כל האמת ולפי הדין, לפי ההלכה, כל שנהנים מהאורה והעננים הם דקים, לא מכסים אותה לגמרי, אלא ענן דק חופף אותה, אבל עדיין היא מאירה יפה, זורחת יפה, רואים אנחנו את האור שלה. אז הדין הוא שאפשר לעשות ברכת הלבנה על לבנה כזאת. אלא מה, פעמים קורה שלמשל בלילות האחרונים, בפרט בימות החורף, עכשיו הוא יצא במוצאי שבת ורואים שיש עננים דקים. מצד הדין אפשר לעשות ברכת הלבנה. ושליח ציבור לא צריך לעשות חומרות. זה חומרות שיצא לזה כולה. כי כל הקהל אחר כך ישכחו, לא יברכו ברכת הלבנה בכלל. ועוד מי יערוב לנו שמחר יהיה יותר גרוע? אולי מחר יהיה גשם, זה חורף. נשאר שלושה ארבעה לילות. ואחר כך בסוף יהיה לך עננים חזקים, עבים יותר מדי, ולא תראה בכלל את הלבנה. ומצד אתה מפסיד. לכן צריך לעשות ברכת הלבנה. יעשה שליח ציבור ברכת הלבנה ויוציא את כל הקהל את החובתה ולא יעשה חסידות בדבר הזה. אם רואה עננים דקים, כל שהיא זורחת, יש האור של הלבנה, אז צריך לעשות ברכת הלבנה. לא ינהוג בחסידות הזאת. חסידות הזאת שאומר רבנו הארי, אחד אפשר, כגון בימות הקיץ, וזה עדיין שבעה לחודש, שמונה לחודש. יש לך עוד שבעה, שמונה לילות. לא תברך הפעם, עוד יומיים שלושה, תאיר יפה ותברך עליה. למה תברך על עננים? אבל משקי כשזה בחורף, ונשארנו לילות מצומצמים, אין הרבה לילות, אז יש לחוש שבמחר יהיה הרבה יותר גרוע. מחר יהיה גשמים, ולך גם כעננים עבים, שלא תראה בכלל את הלבנה. וכן תפסיד זה גם לברכת הלבנה. אז לכן עדיף שתברך ברכת הלבנה, אפילו אם יש עננים דקים. זהו הדין. עכשיו, אדם מהציבור, השני הציבור לא עושה את ברכת הלבנה. אדם מהציבור, רוצה לעשות עיניי, ונאמר כך. אני שומע עכשיו את ההבדלה, ברכת הלבנה, בפי, את ברכת הלבנה מפי השליח ציבור. אני מכוון, עושה תנאי. אם מחר או עד סוף זמן ברכת הלבנה תאיר הלבנה יותר ולא יהיו עננים, אז אני מקווה לא לעשות את חובתי בברכה של האיש הזה. אלא כשתאיר הלבנה אני אעשה בעצמי ברכת הלבנה. ואם לא יהיה כך, אלא יהיה יותר גרוע גם כן, אני מקווה מעכשיו לעשות את חובתי עם ברכת הלבנה שלו. אז אחר כך ומחר יראה, אם באמת מחר יאירה הלבנה יפה, אז הוא לא יעשה, כי הכל לפי התנאי שלו. ושוב הקושיה כמו שהקשינו. איך מועיל פה את עיניי, ברכת הלבנה אפשר לעשות על ידי שליח? אי אפשר. אם כן, כל דבר שאפשר על ידי שליח, אי אפשר לעשות תנאים. כמו שאמרנו, שמה זה דווקא בדבר שהוא בן אדם לחברו. אבל דברים שבאדם המקום, מועיל תנאי, מועיל תנאי, אפילו שאי אפשר לעשות את המעשה על ידי שליח. כל זה כדי לקיים דבריו של רבי עקיבא איגר, שאדם שקם, אני יכול להיות גם כן בכל אדם, לא רק ביום שבת, שקם מאוחר ומסתפק על הזמן של קריאת שמע. ולא יודע, עד שיגיע לקריאת שמע שיוצר, יכול להיות שבאותו הזמן כבר יעבור זמן קריאת שמע, אז הוא ממהר להניח תפילין, או אפילו בלי תפילין, עושה לכל קריאת שמע בתנאי. הוא אומר בפירוש, אם אני אגיע בשעת יוצר, עדיין לא יעבור זמן קריאת שמע, מה שאני קורא עכשיו כקורא בתורה. ואם כשאגיע שמה לקריאת שמע של יוצר, כבר יעבור זמן קריאת שמע, אני מקווה לצאת את החובתי בקריאת שמע שאני קורא עכשיו. אז עושה את התנאי הזה, ובזה נצור בכל ספק. זה יכול להיות גם בחול, גם בשבת, פני שקשה מאוד להצליח את הציבור, לומר להם תתפללו מוקדם, בשש וחצי. ביום שבת אנשים אוהבים לישון, בפרט כשיש להם ילדים. אז אם הם הלכו להתפלל מוקדם, הגדולים הלכו מוקדם, זריזים, הקטנים חשבים, החשבים אחריך. אמר, טוב, תלך הבא ואני אבוא, הוא הולך ילדים לו. ואחר כך בכלל לא יבוא להתפלל. אז אדם יסיר את הכל, הוא רוצה לקחת את הילד שלו כדי להניח אותו למצוות. יש בני אדם, לא כל ילד וילד הוא ער ערני שמספיק שיכול ללכת להתפלל. יכול להיות שהזדמנות שאבא שלו כבר הלך, אין אמה לפחד, יאללה, יש שקם בתרדמה. אחר כך אמר אבא שלו, כן, הלכתי למוסיוב, יש לו במוסיוב, הלכתי. תלך תחקור אחריו, מה יעשה? כי זה לא יהיה טוב. יותר טוב שילך כל אחד עד עם הבנים שלו, לכן אנחנו לא רוצים להצליח את הציבור. יתפללו בשבע ורבע, שבע ורבע מתי שמתחילים, אפילו שבע וחצי. אבל תקף יקראו קריאת שמע בפרשת הקורבנות, לפני שעבור זמן קריאת שמע של עמוד השחר, ויעשו את התנאי שאני אמרתי. מפני שלפי זמן, אם תמלא מהזריחה, זה עד תשע יש זמן שקריאת שמע. אבל אם תמלא מעמוד השחר, שמונה פחות רבע כבר עבר זמן קריאת שמע. אז לכן עדיף שיקרא תקף ומיד פרשת הקורבנות, וזה יצא איזה חובה. בקריאת שמע נאמר במשנה, בין הפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם, ובאמצע הפרק שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד. בכלל צריך לדעת דבר אחד, כי מה שהתורה אמרה מפני שיבה תקום והדרתה פני זקן, אפילו שכתוב לשונות שונים, פה כתוב תקום, פה כתוב והדרתה, דין אחד לשניהם, בין לשיבה ובין לזקן. זקן זה קנה חוכמה, כלומר תמיד חכם. בין שהוא תמיד חכם, בין שהוא זקן ב-70 שנה, הרי כתוב במשנה באבות, בין 70 לשיבה, כך כתוב במשנה. וגם בגמרא בבתרא עינה, אמר רב אחא בר יעקב, נקטינן, אין שיבה פחות מ-70 שנה. זאת אומרת, זקן מגיל 70 שנה ומעלה, צריכים לעמוד לפניו. כשנכנס בתוך ארבע עמותיו, חייב לעמוד מלוא קומתו. לא הדור בעלמה, אלא יעמוד מלוא קומתו. אותו דבר תמיד חכם שיכול לפסוק הלכה, שאם יעגן בדבר ימצא הלכה, יכול לפסוק הלכה, זה נקרא שמו תמיד חכם שחייבים לעמוד לפניו. תמיד חכם לא כל אברך שיתחיל ללמוד, נקרא שמו תמיד חכם שחייבים לעמוד לפניו מלוא קומה. להדר, טוב אדם להדר גם תלמידים. אבל כשהוא באמת תמיד חכם, תורתו אומנותו, והוא מומחה בהוראה, שאם שואלים אותו בדבר של הלכה, יכול תקף להתעמק בסוגיה בפוסקים ולפסוק הלכה, אפילו שלא כתובה מפורש בשולחן ערוך, יכול לפסוק אותה. זה נקרא שמות תמיד חכם שצריכים לעמוד לפניו מלוא קומתו. כך כותב בשאלות התשובות התשבץ, מה גדר תמיד חכם? הוא אומר שבקי ברוב השס, יודע, רוב השס בדברים המצויים, דברים למשל סתר קדשים, טהרות, זה לא חובה שאדם ידע אותם בזמננו זה, אבל שיודע טוב את דברים, הדינים המצויים בזמננו, כגון סדר ברכות, מועד, זרעים גם כן, זה משוות הצילות בארץ, הם דברים של הלכה למעשה, גם כן נשים ונזיקים, דברים שהם שמעשים בכל יום. אז כל הדברים האלה צריך שידע אברהם, שיתמצא בהם, שידע רוב את התלמוד, וגם דברי הפוסקים, ושאם שאל אותו שאלה יוכל לברר אותה, ולפסוק הלכה למעשה. זה נקרא שמות תמיד חכם. וכך כותב גם מרן באבקת רוחד, גם כן בתשובתה באבקת רוחד, שזה גדר תמיד חכם. עכשיו תמיד חכם כזה, צריך לעמוד לפניו. כשהגיע בתוך ארבע עמותיו, אפילו למד ממנו תורה בכלל. כשהגיע בתוך ארבע עמותיו, חייב לעמוד מלוא קומתו לפניו. זה שכתוב, פני שיבה תקום, שיבה, כמו שאמרתי, זקן ב-70 שנה, ואז אתה פני זקן, זה תמיד חכם, זקן זה קנה חוכמה. כי דעת קנית, מה חסרת? לכן סתם, זה קנה כתוב בפסוק, זקן זה קנה, אבל מה קנה? לא רכוש, כי דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? וכן זה פרשות תמיד חכם. וכן שני אלה, דין אחד להם, שכשנכנסו בתוך ארבע עמותיו, זה תוך 2 מטר למשל, צריך לעמוד לפניהם מלוא קומתו. יראים עדיין בסוף הבית, לא חייב לעמוד לפניהם. נגיד למשל, הוא יושב פה, והם עדיין בפתח הבית, רוצים ללכת לצד ההוא. לא רוצים לבוא בכלל לכאן, לא צריך לעמוד לפניהם. כל החובה לעמוד כשבאים מתקרבים אליו בתוך ארבע עמותיו, אז יעמוד במקומתו. חוץ מרבו ואביו, שקיבלו עיניו, רבו שלמדו תורה, רבו מובהק, תקף כשנכנס לפתח הדלת, יעמוד ממנו במקומתו. או אביו גם כן, שיביאו לחיי העולם הזה, ועל ידי כך יבוא גם לחיי העולם הבא, אחרי כשנכנס אביו פתח הדלת, צריך לעמוד במקומתו. וכן אמו, אביו ואמו, דין אחד להם. חייב לדעת לעמוד בפני אמו במקומתו. אלא אם כן היא מוחלת על כבודה. או שהוא גם כל פעם שנכנסת כאן, כל פעם שנכנסת כאן, גם בשבילה זה קשה וגם בשבילו זה קשה. אז יבקש ממנה מחילה, תסלחי לי שאני לא אקום כל פעם ופעם, אני חייב לקום בכל הפחות פעמיים ביום, פעם בבוקר ופעם בערב. אבל כל פעם שתכנסי, אני קשה עליה לפעמים, לא מתרכז טוב, נמצא בתוך הלימוד או בדברים אחרים, אז תשמחי לי, היא ודאי יש תמחה לו, היא רוצה שכל פעם יעמדה כמו לולה, כל רגע יעשה, מספיק פעם, פעמיים זה מספיק. לא צריך העקר שיקום ולא יתייחס איתה בכבוד הראוי. זה רק גישה אחת מחלק מהכבוד שמכבד אדם את האבא והאימא. אבל אם הוא לא שומע עליהם כמה שאומרו לו, זה לא כותב מחרי גבו. הוא יעמוד לפני, יכול לעמוד על השולחן, מה זה תועל אלו? הוא אומר, מה זה להם, לא מכירים את מה שהם מבקשים ממנו. אז הקימה זה אחד מחלקי הכבוד. כמו שאמרו, לא יסתור דבריו, לא יכריע דבריו, נזהר מהם בכבוד בדרך ארץ כפי מה שצריך. עכשיו הוא אדם שהוא מתפלל, קורא קריאת שמע, או אומר יוצר, ונכנס אחד שהוא צריך לקום לפניו, בין אם זה סירה, שאמרתי זקן ב-70 שנה, בין אם זה תמיד חכם, והוא קורא קריאת שמע באותה שעה. מייחד שמו של הקדוש ברוך הוא, אומר, ואתה את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. ואיזה יעשה התלמיד חכם, או הזקן, או אביו, או רבו, חייב לעמוד ולא קומתו. ואומר, איך, אני נמצא בבית הכנסת, מקום השראה שכינה, אני אעשה כבוד לאדם, בשר ואדם, לפני הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה לא כלום, בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על הכבוד הזה. מה אנחנו עושים את רצונו של הבורא יתברך? אחרי בגמרא, במסכת בבא בתרא, דף קי"ט, בגמרא, והלכתה חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב. והלכתה אין חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב. קשיא הלכתה, הלכתה. לא קשיא. הד פליג לרבי יקרא, הד לא פליג לרבי יקרא. פירוש הדברים. תלמיד שנמצא, שנכנס לבית הכנסת. וככה יושבים, והרב שלהם יושב בראש. והתלמיד הזה הוא תלמיד חכם, שצריכים לעמוד בפניו, אבל נמצא שם רבו של התלמיד ושל כולם. אין חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב. זו פגיעה בכבודו של הרב, שקמים בפני התלמיד הזה. סך הכל תלמיד קטן, מה הוא לפני הרב? אז לכן לא כבוד שיעמדו לפניו, לא יעמדו לפניו. אין חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב. החכם שלי אומר, לא, והלכתה חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב. תגיד, תעשה וספרי, חוקים או לא חוקים, מה אתה אומר? לא קשה, הדה פליג רבי יקרא, הדה פליג רבי יקרא. אם הרב בעצמו מכבד את התלמיד הזה, כמו שהוא תלמיד זה מחכים את רבותיו, יש לו חוכמה ותמונה, עוזר לרבו בכמה דברים, לא שהרב מעריך אותו בכלל בגלל המעשים הטובים שיש לו, מזכה את הרבים, משיב רבים מעבוד, אדם נמרץ, לא תלמיד חכם בשביל עצמו ודאי, והרב משום זה הוא מכבד אותו. כשהוא נכנס, למשל הרב מהדר אותו מעט, לא קם לפניו, תלמיד שלו, אבל מהדר אותו, ככה עושה לו כבוד, רואים כולם מתייחס אליו בכבוד, אז זה שמחתו של הרב שיכבדו אותו, אז יעמדו לפניו. כל מי שנמצא, שנכנס לתלמיד חכם הזה, נמצא בתוך ארבע עמוד שלו, חייב לעמוד, בלא קמתו. שאנחנו יודעים בבירור שהרב מי חדש שיעמדו לפניו. אבל תלמיד חכם, הוא מה תלמיד חכם? אבל הרב לא חדש לו כבוד. יש לו תלמיד חכם, יש לו הרבה תלמידים כאלה, ולא נהג לו כבוד מיוחד. אז לכן לא יעמדו לפניו, אפילו אלה שחייבים בכבודו, אלה עמך, אם לא היה הרב במקום, היו חייבים לעמוד לפניו. אבל כיוון שהרב נמצא שם, זה לא דרך ארץ לכבד את התלמיד במקומו של הרב. זוהי ההלכה גם כן, כפי שהגמרא פסקה, וגם פסקו ככה בירדעה, סימן רשמי דלת. עכשיו גם לגבי העניין הזה. הזקן הזה נכנס לבית הכנסת, מקום השראת שכינה, מקדש מעט, הקדוש ברוך הוא כביכול נמצא שם. ובכן הוא רואה שאנשים קמים בפני התלמיד חכם הזה, מי ציבור אותם לקום מפני התלמיד חכם? הקדוש ברוך הוא והכבודו בעצמו. מפני סיבה תקומו, בעבודה פני זקן. אם הקדוש ברוך הוא ציבור אותי, אני חייב לקיים, זה דבר של הקדוש ברוך הוא. זה כשאמרו, אחד יפליג לרבי יקרה. רבי זה הקדוש ברוך הוא, חולה כבוד הזקנים. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אני חלקתי כבוד הזקנים תחילה. שנאמר, והוא עומד פתח האוהל פתחים. הקדוש ברוך הוא כביכול, היה עומד ואברהם אבינו יושב. וירא אליו השם, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אברהם אבינו יושב, והקדוש ברוך הוא כביכול היה עומד, ניצב. ביקש אברהם אבינו לעמוד, כבוד השכינה. אמר, יושב, ואני אשאר עומד. ואני סמד לבניך, שישבים, כשיושבים בבית הדין, אלוהים נוצר בעדת אל, בקרב אלוהים משפוט. הם באים שופטים את העם, ואני נמצא שם עומד כדי לכוון את דעתם, שלא יפסיקו חס ושלום טעות, לכוון את דעתם כיוון שהם בראי שמיים, קשרים, תלמידי חכמים, אז לכן אני מכוון את הבם שיכוונו לאמת. ואני חלקתי כבוד לזקן תחילה, זה אברהם אבינו. מכאן לומדים אנחנו, זה כאשר אמרו אחד יפליג לרבי יקרה, כן עושים כבוד. לפי כך אדם שנמצא באמצע קריאת שמע, או באמצע ברכותיה, ונכנס זקן או תלמיד חכם בתוך ארבע עמוד שלו, חייב לעמוד לפניו. ואם זה אביו או רבו, יעמוד כמנוע עיניו. גדולה מזו, בברכת המזון, שם הדין יותר חמור מאשר קריאת שמע ברכותיה. בקריאת שמע ברכותיה נפסקה הלכה, כמו שכתוב במשנה בברכות י' ג', וכך נפסק בשולחן ערוך סימן ס"ו. באמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד, ובין הפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם. מפני היראה, אדם שחייב במוראו. באב ואם כתוב איש אמו ואביו תיראו. ברבו כתוב, את השם אלוהיך תירא, את רבו תלמידי חכמים. כי בלי תלמידי חכמים, מאיפה אנחנו נדע איך לקיים את המצוות? הם שמאירים את עינינו, הם שמסבירים לנו את ההלכה, הם שאומרים לנו על אסור אסור ועל מותר מותר. אז זה כך אנחנו יודעים, כמו שכתוב, עשה לך רב והסתלק מן הספק. אם מלאכם, מאיפה אנחנו נדע איך נראה מה הקדוש ברוך הוא? תראה מה הקדוש ברוך הוא, איך יראים מה הקדוש ברוך הוא? החכמים הם שמסבירים לנו, דע לך, דבר פלוני הוא אסור, דבר פלוני הוא מותר, זה רצוי בעיני הקדוש ברוך הוא, זה לא רצוי, המצווה ככה צריך לקיים אותה ולא ככה צריך לקיים אותה, כל זה חכמי ישראל, הם מאירים את העיניים שלנו. לכן כתוב, את תרבות מזה חכמים. כבר אמרנו בגמרא, בפסחים קבץ, בכמה ממעלות ועוד, שהיו שני חכמים, שמעון העמסוני, או נחמיה העמסוני, היו דורשים כל עתים שבתורה, מקום שכתוב עת, בא לרבות משהו. בראשית דברה אלוהים את השמיים ואת הארץ. את השמיים, לרבות כל צבע השמיים. את הארץ, הארץ הוא כל אשר עליה. כל דבר ודבר ממצאים, כשאומר פסוק עת, בא לרבות משהו. אחרי אומר עת. אבל כשגיעו לפסוק פרשת עקב, שם כתוב, את השם אלוהיך תירא. מה? יש לפחד עוד ממישהו אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא, חס ושלום? כשהגיעו לפסוק הזה פרשו, גמיעו, חלס, בתנו לא רוצים לדרוש עת. באו החכמים שלהם, תלמידים שלהם, רבותינו, מה יהיה על כל דרשה שדרשתם עת, עת, עת? אם אתם אומרים, עכשיו אי אפשר לפרש עוד עת לרבות משלו, אז אתם מבטלים כל העת שלכם. אמרו, כשם שקבלנו שכר על הדרישה, כך נקבל שכר על הפרישה. אנחנו פועדים מהקדוש ברוך הוא, אי אפשר לצרף עמו עוד חסר שלום בשר ודם, את מי אנחנו נאמר שיראה עוד ממשהו? אסור לראה עוד ממשהו? לכן אני אשאל השם מה תעשה. עד שבא רבי עקיבא ולמד, את השם אלוהיך תירא לרבות תלמידי חכמים. רבי עקיבא יראה עוז, לא פחד. אמר את, כזה הכל נכון שאנחנו צריכים לפחד מהקדוש ברוך הוא. אבל זקוקים אנחנו לראה מתלמידי חכמים, מורה רבך כמורה שמיים. וזה גם בעקיבא היה לו העוז להגיד את הדברים האלה. אומנם זה דבר פלא בתורה, להשוות חס ושלום כבוד עבד לקונו, להשוות כבוד בשר אדם מהקדוש ברוך הוא, בפסוק אחד, אין תשמע לך תראה עצם בתלמידי חכמים. אבל בכל זאת היה לו העוז בעקיבא, ואנחנו רואים שככה הלכה, הלכה למעשה צריכים מורה רבה כמורה שמיים. וזה מסבירים את הפסוק. אבן מעשו הבנים, הייתה לראש בנה. אבן, כל אבן זה פרשות תלמיד חכם. כמו שהגמרא בתענית דבדלת דורשת, ארץ אשר אבניה ברזל, אל תקרא אבניה אלא בוניה, אלו תלמידי חכמים. מכאן שכל תלמיד חכם שאין לו קשה כברזל, אין לו תלמיד חכם. מה זה אינו קשה כברזל? להפך, גאולה מידם רך כקנה ולא יהיה קשה כארז. כל שכן שלא יהיה קשה כברזל. אלא קשה כברזל עדין ההלכה. כשאומר זה דבר של הלכה, הוא מעגן שיצים בדבר, עד שהוא מחליט החלטה, הוא לא נבוך בהחלטה שלו. יודע, כשאומר אסור, זה אסור מוחלט. כשאומר מותר, זה מותר מוחלט. כי הוא עגן היטב והגיע למסקנה הלכותית. אבל אדם שלא יודע לפסוק את ההלכה, רואה כך, יש פסק נמרח, אז תמיד פותח את ידיך, אז אם בירה ושב ידי, זה אותו סוג של תלמיד חכם, זה אפשר ללמוד ממנו הלכה, הוא בעצמו לא יודע, הוא לומד לשנה ובחייה מן הידי, איך ללמד ממנו? לכן צריך שיהיה קשה כבזה, יש לו דעה נחושה, אתה יודע על אסור, הוא אומר אסור, על מותר אומר מותר, והוא לא פוחד, טוב להחמיר, טוב לאסור, טוב להחמיר, תגיד לו איזה חביבי הלכה, תחמיר על עצמך, מה אתה פוסק לאחרים להחמיר? אז הוא צריך להיות דעה תקיפה. זה שאמרו, ארץ אשר אבניה ברזל, אל תקרא אבניה אלא בוניה, מכאן שתלמידי החכמים צריכים להיות חזקים כברזל, כסלע איתן, כצור החממיש, לא יסוג ולא יחצוף פן יכול. אמרו אסור זה אסור, אמרו מותר זה מותר. וכן, אבן, זה תלמיד חכם, מה אסור הבונים? הבונים אלו לחמיה העמסוני, שמעון העמסוני, הלא כתוב את הקרבנה של הבונייך, גם כאלה, אוריות, אלה תמאים. פחדו, מה עשו אותם? מה, אני הרבה תמיד חכם עם הקדוש ברוך הוא, בסוף עדיין עם הקדוש ברוך הוא, מה עשו הבונים? בסופו של דבר מה הייתה? הייתה בראש פדנה. עשו אותם, מורה לבח כמורה שמיים. מאיפה זה? מעץ השמת הזאת, עץ השמת החתירה, עץ הרבות המדי חכמים, אבל היא נפלט בעלינו, באמת זה דבר פלא. אבל ככה לך, זה לך היה במעשה. זה שאמרנו עכשיו, באמצע הפרק של קריאת שמע, אם בא נכנס רבו, נגיד הוא מתפרע למשל בבית, לא נמצא בבית כנסת, הוא קורא קריאת שמע של ערבית, אין שם רצף פנים ולא שום דבר. רבו גם כן לא יודע שהוא, מה שהוא עושה. נכנס לבית שלו כדי לבקר אותו, או נגיד לו משהו, ושאני רואה את רבו לפניו. אז חייב להקדים ולהגיד לו שלום. שואל מפני עירה, שואל משלום רבו, שלום מורי ורבי, שלום עליך מורי ורבי, שלום אדוני. כעסו לומר לו שלום כדי שאדם אומר לחברו, כמו שהגמרא בברכות כ"ז אומרת, כל האומר שלום לרבו גורם לשכינה שצדק מישראל. אז מה, יאמר לו שלום? יעשה עצמו שלא רואה אותו? זה יותר גרוע. אלא יאמר לו שלום, אבל לא כדי שהוא אומר לחברו, אלא שוחד לפניו בכבוד ואומר לו שלום עליך רבי. או אם רבו הקטים לו שלום, או אם שלום עליך רבי ומורי, כמו שכתוב בגמרא. ובכן, זהו העניין ששואל מפני היראה. הוא יודע לאבא שלו. כשחס אבא שלו, עומד לפניו ואומר, שלום אבא, שלום אבי, שלום אמי, שלום אמא. כך צריך לומר, בדרך ארץ, לא כמו שאומר לחברו שלום. וכן, זהו העניין ששואל מפני היראה. כי משני אלה חייב אדם במוראם. במורה של אב, היום כתוב, איש מורה אביו תראו. ברב כתוב, איש השם אלוהיך תראה, את רבות המדי חכמים, העמידו את זה התוספות מרבה קמא ומעריף עמוד ב', ברבו. לא סתם תמיד חכם, כי תמיד חכם סתם לא חייב במוראו, אלא חייב במורא רבו. אז זה נאמר, ולא רבה כמורא שמיים. אז זה נאמר, את לרבות המדי חכמים. כך פירשו שם התוספות, או שהוסיפו שם עוד פירוש, עוד דבר אחד, וזה גם בברכות לבית עריף עמוד ב', שגם מי שלא למד מהרב שום דבר, אבל הרב הזה הוא מופלג בחוכמה בדורו, אז גם כן דינו כדין רבו מובהק, כאילו למד ממנו רוב תורתו. זה כתוב שם בגמרא בברכות למד א', כשבא שמואל הרמתי, כשהיה ילד קטן, אז היה בן שנתיים, הוא נער, בן שנתיים היה סך הכל, והיה חכם גדול. היה לו שכל כביר היה לו. ונכנס בפנים, בתוך העזרה, הביאה אותו אמא שלו לעזרה, ילד בן שנתיים היום, כשנכנס לבית כנסת, מה עושה? מטייל, הולך, בא, תוקע סידור, מפריע, מבלבל, צועק, זה היה חכם, מיישב, רואה שהכהנים מסתובבים. למה הלכו לחפש, אחד שישחט את הפר, שהביאה אותו האמא שלו, חנה הנביאה, הביאה הפר, צריך לשחוט אותו, אין מישהו שישחט. היו הם מהדרים שיהיה כהן שוחט את זה. לפי הדין אפילו ישראל יכול להיות, לשחוט את הפר. אבל הם מחפשים כהן. איפה כהן פלוני, איפה כהן פלוני, מחפשים, מחפשים ולא מוצאים אותם. אבל מה זה מחפשים כהן? בשביל מה צריך כהן? והדין שלו שחטא בזר כשרה. יש הרבה ישראלים פה שהם שחטים, תתנו להם שישחטו. נהיה פוסק גדול יהיה לנו, לא שנתיים, אז קצת למה לקחו אותו אצל עילי, עילי הוא הכהן הגדול, הוא המורה הוראות, הביאו אותו אצלו. אמרו מנהים לך זה ששחטה בזר כשרה, אמר כתוב, ושחט את בן הבקר לפני השם, והקרינו בני אהרון הכהנים, וכתיב שחט הכהן, ושחט, מי שישחט ישחט, והקרינו בני אהרון הכהנים, הכהנים צריך להקריב, מהקרבות זה הכנסת כהונה, אבל מההתחלה לא צריך. אמר לו, ממה שפירקה אמרת, הלכה כמוך, יפה אתה אומר, אבל אתה מורה הלכה בפני רבך, כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה, אז הוא צריך חס ושלום להעניש אותו, חייב מיתה בידי שמיים. אז שמעה חנה הבן שלו בסכנה, רוצה להעניש אותו, רצה אליו, מה אתה עושה? אמר, תעזבי אותי שאני אעניש אותו, ואני אתפלל לקדוש ברוך הוא ייתן לך בן יותר צדיק ממנו. אמר, אני לא צריכה יותר צדיק, אלא נער זה התפללתי, אני לא רוצה יותר מזה. אז הוא נהרס למחור עקבותו. קשור תוספות, מה זה מורה לך לפני רבך? עכשיו מסכים בה, איפה רבו, איפה ללמד דברים בלחת עדיין. ומה אני מורה לך לפני רבו? איזה לפני רבו? אמרו, כיוון שהעילי היה מופלג בחוכמה, בגדול הדור, וקרא שמו כאילו היה רבו, ולכן גם חס ושלום היה יכול להעניש אותו. בגין מורה הלכה לפני רבו. זה גם כן דברי התוספות. זה גם כן דברי התוספות, אבל כמה מהאלף שהזכרנו, שבאחד משניים. שבאחת משניים, או רבו מובהק שרוב חוכמתו ממנו, מה זה רוב חוכמתו? רוב ידיעת ההלכות ממנו, או שהוא רבו שהוא אפילו שהוא למד ממנו תורה, אבל הוא מופלג בדורו, מופלג בחוכמה. כעכשיו אלו שאמרנו, זה כשמו שואל בפני העירה, משיב בפני הכבוד, אדם שהוא חייב בכבודו, לא רבו שלמד ממנו רוב חוכמתו, נגיד ממנו מעט חייב ומכבדו, חייב לכבד אותו. אני לומד מחברו אפילו תיבה אחת, אפילו פסוק אחד, צריך לנהוג בו כבוד. שככה אמר דוד המלך על אחיתופל, ואתה אנוש כערכי, אלופי ומיודעי. קרא אותו אלופו ומיודעו. מה היה למד ממנו שני דברים בסך הכל? מה הם שני דברים? כתוב שם, אשר יחדיו הם תקסוד, ואתה אנוש כערכי, אלופי ומיודעי, אשר יחדיו הם תקסוד, בבית אלוהים מלך ברגש. כתוב בעבוד בנתן, פעם אחת מצא אותו אחיתופל, את דוד המלך, יושב ולומד תורה, לבדו. אמר לו, למה אתה עוסק בתורה לבד? הלא כתוב, חרב אל הבדים ונועלו. חרב חס ושלום על תולעיהם של תלמידי חכמים, שעוסקים בתורה בד בבד. שאללה בא, טועים בהלכה, אין מי שיסביר להם, אין מי שישיב אותם. כאילו צריך לדעת, ללמוד עם עוד אחד, עם עוד חבר. אמר לו, בבקשה, ללמוד יחדיו. אטלבה מכאן ולהבא, תבוא, תהיה אהלן וסהלן, תבוא ללמוד שני יחד, יחדיו ללמוד תורה. טוב, פעם אחרת, דוד המלך לא היה כמוהו ענב, והלכי תולעת ולא איש חפש אדם מזויעם, מהענבים הכי גדולים שיש לנו, שזה דוד המלך. כמו שאמר לה הקדוש ברוך הוא, השם לא גבה לבי ולא רמו עיניי, ולא הלכתי בגדולות ונפלאות ממני, לא היה ענבתם כמו דוד המלך. אף על פי כן, לפי ההלכה, אפילו אדם שרוצה לנהוג ענבה, מלך, שמעה כבודו כבודו מחול, צריך כלפי העם לעמוד ככה זקוף כמה, כדי שכולם יפחדו ממנו, כולם יראו ממנו. כמו שהגמרא בכתובות ק"ג אומרת, יהושפט מלך יהודה, היה נוסע שלב תלמיד חכם, היה עומד בלא קומתו לפניו. ואומר לו, רבי רבי, מורי מורי, מחבק אותו, מנשק אותו, משאיר אותו על הכיסא שלו. זה כשהוא נכנס אצלו. אבל הגמרא אומרת, אף על פי שרבנו הקדוש צבאת רבה גם נעל בנו, בני נהוג לסיעותך ברמים, זרות מראה בתלמידים, נהג ככה בקומה זקופה, פעימה ויראה שכולם יפחדו ממך. עכשיו גמרא, הנה יהושפט מלך יהודה, היה נהג כבוד בתלמידים, מה אתה אומר, זרות מראה בתלמידים? בשבעה גמרא דא קשיא, הא בצנעא, הא בפרהסיא. בפרהסיא כלפי הציבור, לא יראה את עצמו נחמוד דרגה, שיחבק כל אחד, ינשק כל אחד, ינהוג כבוד בכל אחד. ולא צריך לומר ככה זקוף קומה, שכולם יפחדו ממנו, יראו ממנו. אבל ביני לבין זה ולבי חלל בקרבי, וכשיש בצנעת, בבית שלו, יכול להיות בו כבוד מלאכים. זה גם כשכתוב, ויקרא משה להושע, ויאמר אליו, נענה כל ישראל חזק לאמת. הטעמים שמה, ויאמר אליו, נענה כל ישראל חזק לאמת. חזק לאמץ, תהיה גיבור, נוקשה, לעניין כל ישראל. אני יודע שאתה ענב, בנך לבין עצמך אתה ענב על הרסי, אני אוהב את הענבים. אבל לעניין כל ישראל, חזק לאמץ. איך נהוג לסיועותך ברמים, לזרוק מרה בתלמידים. אוקיי, בזה אנחנו אומרים גם, כן? שגם כאן, גם בעניין הענבה, יש לה גבול. לגבי מלך, מלך שמחה כבודו, אני כבוד המחול. לפי כך, כשהיה הולך דוד המלך, בבית הכנסת, ואנחנו מתארים לנו מסקנציה של דוד המלך, כמה אנשים היה שם, לא עשה מניין מצומצם. כולם באים, מי זכה להתפלח דוד המלך? וכל הכל נעים, היה נעים זמירות ישראל. איזה מעורת היה אומר, איזה מנגינות היה אומר, איזה נשמת כל חי היה אומר. כולם היו שמחים לבוא להתפלל יחד איתו. אז כשהיה נכנס לבית הכנסת, היה נכנס ככה בקומה זקופה, כדרכו לפני הסיבור. בא החיתופל אמר לו, דוד, לא טוב אתה עושה. כלומר זה תקופה, תעשה בבית שלך, לגבי הציבור, אבל בית כנסת זה בסוף של הקדוש ברוך הוא. שם צריך להיות ברגש, בהכנעה, באימה יתרה, לפני הקדוש ברוך הוא, שמי מלך המלכים. אמר לו, אני מקבל על הרסי, אני מקבל מה שאתה אומר. זה שאמר, זה שני הדברים שלמד מהחיתופת. זה שאומר, ואתה אנוש כערכי, אדלוסים ומודעי, למדת אותי שני דברים. מה הם שני הדברים? האחד, אשר יחדם ומתיק סוד. דברים לא מבדי, אלא צריך להיות ביחד. מומד ביחד, אשר יחדם ומתיק סוד. השני, בבית אלוהים, נלך ברגש. צריך להיות זה פחד, לא בקומה זקופה. אלו שני הדברים שלא בעצמו נסביר אותם מה הם. עכשיו, כמו שהזכרנו עכשיו, זה לא הדברים שאדם צריך להתנהג בהם בבית הכנסת. אבל בכל זאת, זה בכל אדם שלומד מחברו שני דברים, צריך להיות בו כבוד. זה שאמר, הוא משיב מפני הכבוד. כלומר, אדם שחייב בכבודו, שלמד ממנו תורה, לא למד על חוכמתו ממנו, אבל למד ממנו כמה דברים, אז חייב לכבד אותו. אז זה שאמר כאן, באמצע הפרק, שואל מפני היראה, מקדים ושואל מפני היראה, מקדים ואומר לרבו או לאביו, הוא משיב מפני הכבוד, ובעצם החכם שחייב בכבודו, אז משיב לו, הוא מקדים לשלום, עומד לשלום. בין הפרקים, שואל מפני הכבוד, ומשיב שלום לכל אדם. כלומר באמצע הפרק, אם סתם אדם אמר לו שלום, לא יחזיר לו שלום, אלא יגריח את קולו כדי שלא יכעס עליו. כלומר, בשנתם למניח היה מזברת הבאה, יחסה לו ככה בעיד, מספיק, אבל לא יפסיק להגיד לו שלום. כי באמצע הפרק אסור להפסיק. בין הפרקים ישוב שלום לכל אדם. עכשיו, כל זה איפה? בקריאת שמע וברכותיה. זה הדין אחד. במילה, אם שם אנחנו שמותר להפסיק בדיבור, כל שכן כשנכנס בתוך ארבע עמותיו, צריך לעמוד בלוקמתו. אם זה רבו או אביו, שהדין הוא שצריך להיות כמו עיניו, תקף כשנכנס לבית הכנסת, יעמוד בלוקמתו. לא כן הדבר בברכת המזון, הדין שונה. שם בברכת המזון, פסק מרן בשולחן ערוך, סימן קוף וגימל, שאסור לעמוד, שמה לשאול מפני היראה, או להשיב מפני הכבוד, לא בין הפרקים ולא באמצע הפרק, דינו כדין עמידה. במחן פרר עמידה, באמצע העמידה, בא רבו, יפסיק אמצע עמידה, יגיד לו שלום, או בא אביו, או בשביל איזה, אפילו מלך ישראל שואל בשלומו לא ישבנו, מלך ישראל חייב במראו, שום תשים עליך מלך שתהיה מתו עליך, אפילו מלך ישראל, הקדים לו שלום, לא ישבנו. על אחת כמה וכמה, רבו או אביו, בכלל זה צריך, כי הוא עומד בתפילה, לפני מלך המלכים המלכים הקדוש ברוך הוא, שום הפסקה אסורה להיות. ומזה למדו הפוסקים, אם התירו הפוסקים להגיד קדיש או קדושה באמצע קריאת שמע ברכותיה, כנראה שלמדו את זה בקל וחומר. השתיים פני כבוד בשר ודם פוסק, ופני כבוד הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. ובשר ודם, אביו ורבו זה בשר ודם, אז פוסק שואל מפני היראה. אומר לו שלום, כל שכן כשומע קדושה צריך לעלות קדוש קדוש או ברוך כבוד של מקומו או אם ישיב הרבה מברך, זה כבוד מלך הקדוש ברוך הוא. בעמידה אסור להפסיק בכלל, לא בשביל שלום שבשר ואדם ולא בשביל שלום בשביל להגיד קדיש וקדושה. אם נמצא באמצע העמידה לא יגיד קדיש וקדושה, אסור להפסיק קדיש וקדושה. ברכת המזון דינו כדין תפילה. אף אפי שקראת שמה דאורייתא הוא פוסק, וכתב בזה גם כדין דאורייתא, אף אחד לא פוסק. מה שנזל בזה? למה? מה הטעם? פרש שבכתב הזו יש לו כמה דינים מיוחדים שישבו את הרבותינו כמו העמידה. למשל בעמידה, אסור שאדם יתפלל את העמידה כשהוא יושב. קריאת שמע בין יושב, בין עומד, בין מהלך, איך שהוא רוצה, יכול לכל קריאת שמע, אין שם הגבלות. בעמידה לא כך, בעמידה חייבים לעמוד ולא קומתו. אלא אם כן הוא חולה, אם לא רגליים, הוא מסכן לחץ, אין לי נחר. אבל כל אדם חייב לעמוד. כשם ששם חובה לעמוד בשעת העמידה, בברכת המזון חובה לשבת בשעת ברכת המזון. לא יכול ללכת וברך ברכת המזון. אפילו כשהוא אכל, היה הולך ואוכל, או שהיה עומד ואוכל, כשיבוא לברך חייב לשבת. ואחתה בסבתו ברכתה אמרו בתוספות ברכות נון א', והלכתה כך שאוכתו בגמרא, הלכתה בכל יהוא חייב יושב וברך. אומרים בתוספות שמה, ואחתה בסבתו ברכתה בסבתה תחתוכת מילה לשניים. בשב עת וברכתה. בשעה שאתה מברך ברכת המזון, צריך לשבת. אסור להיות מעומד, אסור להיות בהליכה, אסור להיות שום דבר. אז כשם ששם יש לו קביעות בעמידה, יש קביעות ברכת המזון. וכשם שבעמידה אסור להפסיק לשאול מפני היראה וראשים מפני הכבוד, ואסור להגיד קדיש וקדושה, כך בברכת המזון. אסור להגיד קדיש וקדושה באמצע ברכת המזון. לא אמן, לא קדיש, לא קדושה, לא ברכו לשום דבר. אלא מצחת ברכת המזון עד שיגבו ברכה רביעית, עד שיהיה מותר. ובכן, עכשיו, כשהוא נכנס, הוא מברך ברכת המזון, נכנס רבו, נכנס אביו. יעמוד או לא יעמוד? יעמוד. זה לא דומה למה שאמרתי, נכון ששמענו שבאמצע קריאת שמע ברכותיה, שמענו שיעמוד מפני רבו ואביו, או אפילו תמיד חכם רגיל, בפני שכתוב, פני שיבה תקום. ולכתה, חוקים כבוד לתלמיד, במקום הרב, אחד בפליג לרבי יקרה. הוא פה גם כן, פליג לרבי יקרה, כשכות שבא אותה מפני סביבה תקום. לכן באמצע ברכת המזון, אם אנחנו יושבים, אם נכנס רבו ואביו, צריכים לעמוד. לא נפסיק, אבל ימשיך בתפילתו, ימשיך בברכת המזון, אבל חייב בכל זאת לעמוד. אין להשוות זה לדין ההפסקה. הפסקה בדיבור זה גרע יותר. למה שכתוב, אפילו נחש כרוך העקבו לא יפסיק, אומר שם רבנו יונה, אני מלא להפסיק בדיבור, ככל שצובח לראשים שבוע לעזור לו. אבל אם הוא הולך, הולך תקף משם, כדי שיפור נחש מעל רגלו, זה מותר לעשות. שזה לא קשור מהפסקה. מדובר במקומות שהנחשים שם אינם ממיתים. ברור שאין בהם שום סכנה, שהם לא ארסיים. אבל אם יש חשש שהנחש הוא ארסי, איך הוא פתאום? נחש כרוך העקבו לא יפסיק באמצע העמידה, זה סכנת נפשות. אין לך דבר עומד לפני פיקוח נפש. אפילו ספק פיקוח נפש, דוחי יום הכיפורים, דוחי יום שבת. אז זה יותר גרוע מיום הכיפורים. אז כל מה שכתוב במשנה, אפילו נחש כרוך העקבו לא יפסיק, פשוט רבותינו הכוונה במקומות שאין הנחשים ממיתים. אתה יודע, או שהאיש זה מובקי, יודע, מכיר את הנחשים, אתה יודע, זה נחש, היו למשל כמו נחש הבית, הוא בחוץ לארץ, היה להם נחש הבית, היה נחש שלא מזיק, לא פחדים ממנו, אפילו הילדים לא פחדים ממנו, מכירים אותו, זה נחש, זה מסתובב סביב החביות, סביב ככה, ולא יראו ולא ישחיתו, היו כלם, היו רגלים, אמהם, היו נחשים כאלה. עכשיו זמנים הם היו בקים בנחשים, כל אחד אחד יש לחוש, סתם נחש, זה מזיק, מסוכן, צריך לברוח ממנו, אז אם הוא לא יכול לברוח, אלא צריך לקרוא למישהו שיעזר לו, יקרא, אפילו באמצע העמידה. כדי שאין לך דבר עומד לפי ספק בכוח נפש. משעה. מה אני צריך לומר עכשיו? ובכן דיברנו על קריאת שמע, מה צריך אדם להפסיק בשביל קדיש וקדושה. קדיש וקדושה. מה מותר להפסיק? לא שיעמוד ויאמר לקדישך ונעריצך כל הנוסח הזה. זה כל זה דברי הקדמה לקדושה. הקדושה, שיש עליה תורת קדושה, זה רק קדוש וברוך. קדוש כתוב בספר ישעיהו, וקרא זה ואמר, קדוש קדוש השם צבאות בתוך הארץ כבודו. וכן גם כן ביחזקאל כתוב, ותצא רוח שבחרה כל הארץ גדול, ברוך כבוד השם במקומו. אלה יש להם מעלה של קדושה. לא יותר, אפילו ימלוך, ימלוך השם לעולם, זה פסוק בספר תהילים עם כל המזמורים. אין לזה חשיבות של קדושה ממש. לפיכך, אם אדם נמצא באמצע קריאת שמע או ברכותיה, פוסק ואומר קדוש או ברוך, אבל בלי, והוא ברוך, אבל בלי ימלוך. כל שכן שלא יאמר כל הנוסח, נקדישך, מנעריצך, עוד עמתם משבחים ואומרים, כל זה לא יאמר בכלל, רק יאמר את הדברים האלה החיוניים ביותר. זה כל זה מתי? באמצע קריאת שמע ממש, אבל לא בפסוק שמע ישראל. בפסוק שמע ישראל דינו כדין עמידה ממש. אסור באותה שעה להפסיק לשום דבר שבעולם, אפילו לקדיש, אפילו לקדושה, אלא רק באותה שעה צריך לכוון לייחד שמו של הקדוש ברוך הוא. ולא עוד אלא גם בברוך שם כבר מלכותו לעולם ועד, אף על פי שלא כתוב בתורה, אבל מאחר שכבר קיבלו עליהם כל ישראל לאומרו, דינו ממש כמו קריאת שמע. זה כפי שכתוב בגמרא בפסחים י"ב, מה זה העניין של, של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? שם כתוב, משה רבנו עלה לה, כשעלה למרום, ראה שמלאכי השרת מקלסים את שמו של הקדוש ברוך הוא כביכול. הרי יש להם שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. בשתיים מכסה פניו, בשתיים מכסה רגליו, בשתיים יעופף. בכל כנף, כמו שכתוב, מכנף הארץ זמירות שמענו. כך גם כן בכנף של המלאכים, הם מזמרים בכנף שלהם. איך? בכנף אחד זה שלמעלה כתוב ברוך, בשני כתוב שם. אחר כך אלה בשתיים שהם מעופפים בהם, כתוב כבוד מלכותו. למטה אלה שמכסים רגליהם, דעונם ועד. אז אלה שש תיבות כנגד שש כנפיים שלהם. וכשהם עושים לדבר, הם אין להם פה כמונו, מדברים כמונו, כמו שאנחנו מדברים. אלא מרימים את הכנף, צועק ברוך, מרימים את הכנף השני, שם, כבוד, מלכותו, דעונם ועד הכל, ככה אוטומטית זה הולך שם. וכזה שם הזברכים אומרים שבו שקרפו בראשי כל מחדו לעולם ועד. כמו שאומר בזה גם כן הגאון מווילנה, אומר, אנחנו אומרים בתפילות שלמים, של שלושת גלים, הם נוראים, גלי כבוד מלכות עלינו מהרה, ופע ונעשה עלינו מנה כל חי. מה לא גלי כבוד מלכותך? מה זה גלי כבוד מלכותך? גמרא בחגיגה יוזגים על כתוב כך. יש פה וכתוב, בישעיה כתוב, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. בחזקאל כתוב, ארבע כנפיים ואחת מהנה. חיות הקודש, הוא אמר לכם, זה אותו דבר. למה זה יש להם שש כנפיים פה, אבל ארבע כנפיים? הוא אומר, כאן בזמן שבית המקדש קיים, כאן בזמן שאין בית המקדש קיים. כשהיה בית המקדש קיים, היה גם מעלת המלאכים הייתה חשובה מאוד. אז כביכול, אחרי חורבן בית המקדש, את מעטף ומגיע של מעלה. ינפלו מהדרגה שלהם. במקום שש כנפיים שרו להם ארבע, שר להם ארבע כנפיים. איזה נשמעתו? אותם שאומרים בהם שירה, וקרא זה, זה ואמר. אז אלה האמצעיים. האמצעיים העקרים נשמעתו. נשארו שתיים מכסים פניו, ושתיים מכסים רגליו, אלה שבשתיים מעופף נמנעו. אז נשארו להם ברוך שם לעולם ועד. אין כבוד ברכותו. זה מאחרי החורבן. כשהחזור הקדוש ברוך הוא יחזיר עטרה ליושנה, יבנה בית המקדש שמרה בימינו, יחזיר להם את שתי הכנפיים שחסרות להם, אז מה יהיה? יגלה כבוד מלכותו. חסר כבוד מלכותו? חסר. הרי למעלה כתוב ברוך שם, ולמטה בעולם ועד. כבוד מלכותו כביכול חסר. כשהחזור פעם ירכיב להם לכולם, מהמלאכים עוד פעם שש כנפיים, אז מה יחזיר? יחזיר כבוד מלכותו. גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. תחזיר אותם מהצד הישנה, על ידי שבלה בית המקדש, יחזור הכל למקומו. וכי כשענה משה רבנו למרום וראה מה שאומרים מלאכי השרת, אני מאוד, הדברים האלה שהשירה של מלאכי השרת, מאוד תאווה להם תאווה, אמר להם צריך להביא את זה לישראל. אז בא אמר להם לישראל, תראו, כך וכך שמעתי איך מלאכי השרת מכנסים את הקדוש ברוך הוא. ואני רוצה להעביר לכם את זה. אבל מה יגידו עליי? יגידו עליי זה מרגל. רגע אחד בא עליי למרום, תקף הולך מגלה כל הסודות שלנו. לכן תגידו את זה בלחש, לא תגידו את זה בקורם. אבל שאף אחד לא ישמע, שמלאכים לא ישמעו. תגידו ברוך שם, אני אומר לכם את זה בשוד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. תגידו את זה בלחש, לא תגידו את זה בקורם. לכן בתורה לא כתב אותו. אבל גילה את זה מפה לאוזן, שכל אחד אחד יודע. בטעם זה, ביום כיפור, ביום הכיפורים, אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בקורם. למה אני בקורם? מפני שביום הכיפורים אנחנו דומים למלאכי השרת. לא אוכלים רשותיים כמלאכי השרת, לא נוכלים לעליים כמו מלאכי השרת, חיים באהבה ואחווה שלום ורעמות כמלאכי השרת. אז ראה ככה, כבר שאנחנו מדברים עם מלאכי השרת, לא פחדים מהם, אומרים את זה בקוראן. ומסיים, כפעמים הולכים ללכת לאכול, חלאס, חלאסים עוד פעם נגיד בלחש, עוד פעם חזרים, חזר חנן שחרו איתה, אז לכן חזרו עוד פעם ואומר את זה בלחש. הכל פנים, זה מה שכתוב בגמרא, אז ברוך שם קבלך אותו, סוף סוף זה גם כזה מחובר אל הכל זה שרים כמו, זה שבח עליון, יש בו קבלת מלכות שמיים. לפי כך, צריך גם כן באותה שעה לא להפסיק אפילו לקדיש או לקדושה. ולא עד אלא, כותב מרן בבית יוסף, אפילו בין פסוק ברוך שם, ופסוק, בין פסוק שמע ישראל, ופסוק ברוך שם, גם כן לא להפסיק לומר לא קדיש ולא קדושה. למה? שהוא עומד, כאילו באותה שעה, הוא מייחד שמו של הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר גם כן בזוהר, ויפן כה וכה והיה כאין איש. אומר שם הזוהר, יש כפי אותיות בפסוק שמע ישראל. זה כפי אותיות, כבדה לתותיות, בפסוק ברוך שם. אומר, ויפן כה וכה בין זה וזה, רואה כאין איש, חיה במסור אפשר הקדוש השם. כאילו באותה שעה נותנים את השמתו ממנו. לכן בשעה שאומר השם אלוקינו השם אחד, יחשוב שהוא מוכן למסור נפשו הקדוש השם. ויחשב לו כאילו ממש מסר נפשו הקדוש השם. אז כתוב, ויפן כה וכה והיה כאין איש. זה העניין כה וכה. אז כמו שאמרנו לכם שניהם, כך שאומרים תלוי אחוז השם, ולפי כך עשו להפסיק בינתיים, אפילו בינתיים, בין פסוק לפסוק, לא בקדיש, לא בקדושה, לא בברכו, לא באמן, ולא בשום דבר שבעולם. טוב, עכשיו, גם כן יש, גם כן מביאים כעין סמך לזה, כתוב כשיעקב אבינו ראה את יוסף, כתוב שנפל עצבריו, ולא נהג בו כבוד ביוסף, לא כתוב שיעקב אבינו נהג בו כבוד, אמר לו שלום, אמר לו את דבר, כתוב, ויסר יוסף מרכבתו, אחר כך הוא יפול עצבריו, ויוק עצבריו, ויעקב אבינו לא עשה שום תנועה. מה יש לו, 22 שנה לא ראה את פניו של יוסף. וכל כך הוא מתאמן אותה פעם, אחרי להוציא את פניך לעוד אחד. אז זה אומר, בשעה שהוא בא אליו, ניגש אליו, פעם אחרי 22 שנה, לא נוגע בו, לא מנשק אותו, לא אומר לשנו, לא אומר לשום דבר. אמר רבותינו, באותה שעה היה קורא יעקב אבינו קריאת שמע. כי מכאן, שקריאת שמע, יש לה מעלה גדולה. גם כעל זה אומרים, שצריך לומר שבאותה שעה היה אומר פסוק שמע ישראל, היה מייחד שבו של הקדוש ברוך הוא, שאם לא כן, אבל בסוף זה כתוב שאין כבר, אבל משאיר את פני הכבוד, אפילו באמצע הפרק. אין בזה כבוד שהוא נוהג במלך, כתוב וישתח ראשי הראש המטר, חלה כבוד ומלכו, תעלה באדני סגידה. אלא אמרו שהיה קורא באותה שעה פסוק ראשון שקרא את שמע. אז במילה אין דין שאין מפני היראה, משאיר מפני הכבוד, ולא קדיש ולא קדושה ולא שום דבר אחר. ובחינה בקשה מנצח, יש לכם זקות יוסף, אז רואה חברי שמעת, יוסף, 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 יוס